קראנו השבת את פרשת ואלה המשפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה בדווקא. כלומר, התורה מדריכה אותנו איזה משפטים לשפוט בן אדם לחברו, וגם שבעניינים שבין אדם לחברו זה יכול להיות תלוי בהסכמה של אנשים, ואחורה אין צורך שהתורה תדריך אותנו באיזה משפטים לשפוט, כי בענייני ממונות זה עניינים, זה אדם יכול למחול על ממונו, ועל כן יכולים הציבור להתארגן ולהגיד שמוכנים ש... לחוקק חוקים וסדרי משפט ביניהם, ואם זה מוסכם על כולם, זה מוסכם גם על התורה, מוסכם על הקדוש ברוך הוא, כי אדם יכול לעשות עם אמונו כל מה שהוא רוצה. בכל זאת באה התורה ומדריכה אותנו ואומרת לנו איך לשפוט. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה המשפטים. מפני שכשאדם שופט, כשאדם חי על פי הדרכת התורה, שורה על זה שכינה. אם חיים על פי פוסקים, על פי הסכמה, שזה בסדר, אבל זה לא על פי הדרכת התורה, זה לא מנוגד לתורה, אבל זה לא על פי הדרכת התורה, אין על זה השראת השכינה. זאת אומרת, אין כאן הדרכת התורה, שעל הדרכת התורה שורה שכינה בישראל. לכן אל ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה מוסיפה לראשונים, המשך לעשרת הדיברות, למעמד הר סיני, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ויש בתוך המשפטים ענייני נזיקין, ארבע אבות נזיקין. ארבע אבות פירושו של דבר שיש תולדות, זה השורשים של הנזיקין. יש אבות ויש תולדות, אבות של כל הנזיקין. יש ארבע אבות נזיקין. יש נזקים של ממון, יש נזקים שממון של אדם מזיק את ממון של השני, ויש נזיקין של אדם, נזקי אדם, השור והבור, המווה והעבר. אלה ארבע אבות נזיקין, נחלקו למה מתכוונת המשנה, אבל יש ארבע שורשים, ארבע אבות נזיקין. בשור יש לנו שלושה צדדים של נזיקין. שור נוגח בכוונה על מנת להזיק. זה אב של נזיקין. כל נזק שעושה, שעל ידי ממון, שהוא נזק אקטיבי בכוונה להזיק, זה תולדה של קרן. יש צורה של היזק שמזיקים לא בכוונה להזיק, אלא רוצים ליהנות. השן, השור אוכל בשדה אחר ונהנה, אבל מזיק. מזיק את בעל השדה, חייב לשלם. חייב בעל השור לשלם. ויש גם סוג של נזיקין, של רגל, שהוא לא שם לב, וכדרכו הולך ומזיק. לא מתכוון להזיק, לא מתכוון גם להנות, אבל מאי שימת לב מזיק. זה, על כל זה, התורה חייבה את בעל השור, בעל הממון, להיות אחראי על השמירה. גם באדם יכול להיות שלוש צורות אלה של נזק. אמנם אדם מועד לעולם, אבל גם זה יכול להיות גם באופן רוחני. כלומר, יש אנשים שכוונתם להזיק, יש כאלה שלא רעים אל אחרים, אוהבים להזיק, אלא שהם רוצים להרוויח. מועלים קצת, לוקחים ממון של אחרים, ופוגעים בשני. לא מתחשבים באחרים, נהנים בעצמם, פוגעים בממון של אחרים, או סתם לוקחים ממון של אחרים. ויכול להיות נזק שאדם לא מרגיש, לא שם לב, אבל בהתנהגותו הוא בעצם מזיק אל אחרים. כל הדברים האלה התורה מדריכה אותנו, שאדם צריך להיות אחראי על ממונו ועל עצמו, ולא להזיק. וכמובן, כמו שיש ארבע אבות נזיקין, כן? יש גם לצד השני, גם אולי נתחיל ונמשיך אולי ביחס למצוות. יש אנשים שהם בכוונה נגד, זה נקרא מומר להכיס, כוונתו נגד התורה, מומר להכיס, לא נהנה מזה, אבל מעוניין, כאילו, יש לו סיבוך, והוא עושה עבירות בתוך כוונה, בכוונה לעשות עבירות. יש מומר לתאבון, הוא אוהב לאכול דברים אסורים, הוא אוהב ליהנות מהנאות אסורות, הוא לא עושה נגד, אבל הוא עובר עבירות לתאבון. ויש כאלה, ויש סוגים של עבירות שאדם לא שם לב, ונכשל בעבירות, לא מתכוון לעבור עבירות, לא מתכוון גם, לא נהנה, אבל בכל זאת נכשל. וכמו שיש אבות נזיקין כאלה, שהם משורשים בעצם, של, כמו שאנחנו רואים, שכללים בכל ההתנהגות, יש כמובן גם לטובה. יש אדם שעושה מצוות ומתכוון למצוות, עושה אותם בכוונה, רוצה לעשות את המצוות לשם שמיים, לכבוד ריבונו של עולם, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אין לו מזה שום הנאה, הוא לא מתכוון להנאה. מצוות לאו ליהנות ניתנו, הוא מתכוון לעשות רצונו של ריבונו של עולם. ויש אנשים שמקיימים מצוות בשביל ליהנות. ליהנות יכול להיות בעולם הזה, יקבל שכר, ליהנות בעולם הבא, בשביל ליהנות. זה כמו שן, כן. ויש שעושים מצוות בלי כוונה. לא חושבים. לא מתרכזים בעשיית המצוות, עושים מצוות, אבל שלא בכוונות. גם מצווה שלא לשמה היא גדר של מצווה. כמו שלהזיק בלי כוונה חייבים, אז גם אם אדם עושה מצווה בלי כוונה, זה גדר של מצווה. לא כמו מצווה בכוונה. מי שעושה מצווה שלא בכוונה, גדול חסדך עד השמיים. מי שעושה מצווה בכוונה, גדול חסדו למעלה מן השמיים. אתם רוצים לשמוע דוגמה של מצווה שלא בכוונה? גמרא בפסחים מביאה דוגמה. נשים, יש נשים עצלניות, לא אוהבות לעבוד. כל השבוע לא עובדות. וגם לא עובדות בערב שבת. וכתוב שביום שישי, ערב שבת, לפני כניסת השבת, אסור לעשות עבודות. חכמים אסור לעשות מלאכות. הם לא עושות. הם לא עושות כל השבוע. הם עצלניות. הם עושות מצווה שלא לשמה, כך אומרת הגמרא בפסחים, כן? אומר התוספות, אחר כך הגמרא מדברת על עושה מצוות לשמה ומצוות שלא לשמה, גדול חסדך עד השמיים זה מצוות שלא לשמה, אז חסדו של הקדוש ברוך הוא גדול עד השמיים, מה זה אומר התוספות? זה מה שהזכירה הגמרא מקודם, כגון הנשים הצלניות האלה, אז הן מקבלות שכר רק עד השמיים, בגלל שהן לא עושות מלאכה בערב שבת. זה גדר מעניין מאוד של מצווה שלא לשמה, כי אם אדם עושה פעולה אקטיבית, עושה מצווה עם פעולה, ולא מתכוון, טוב, אבל אם אדם לא עושה כלום, ועוד זה גם נחשב למצווה, ומקבל שכר על זה שלא לא עושים מלאכה, זה כבר סי של התבוננות כזאת, שם אדם נועה כמו שצריך לנהוג, לא התכוון, לא רצה, זה נקרא מצווה. כשאדם עושה מצווה שלא יהיה כוונה, נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש על זה שכר. מתכוון, כהנה וכהנה. חכמי הפנימיות מזכירים, מלמדים אותנו יסוד, שכל דבר יש לו שורשים עליונים. ארבע אבות נזיקין. הם אומרים שיש גם אבות נזיקין רוחניים. יש כוחות מזיקים בעולם. כוחות גדולים, עליונים, שהם המזיקים, הם שורשים של כל הנזקים שיש. ואם אדם עושה איזו פעולה של נזק, זה המשך מתוך האבות נזיקים העליונים. השורשים האלה, יש כאלה כוחות רעים, כוחות שליליים, שהם, יש להם תפקיד בעולם. קדוש ברוך הוא גם כן הטיל עליהם איזה תפקיד. צריך להילחם בזה, שכמובן הם לא זה ענייננו ללחום בכל ההופעות של נזיקין שיש בעולם, ולסלק את כל המזיקים שיש במציאות. וכשאדם עושה איזה פעולה, או לא שומר על בעל חי, שברשותו ובגללו נגרם, מי שמירתו נגמר, נראה איזה נזק, זה המשך לאיזה, לכוח רוחני, לכוח עליון. ואדם צריך להיות מודע לזה, שכל דבר קטן, הוא נמשך ממקורות עליונים. ולא צריך לזלזל בכל מעשה. כמו בצד השלילי, שכשמכל נזק זה מחזק את כוח השלילה שבעולם, את כוח ההזק שבעולם, את כוח הרע הכללי שבעולם, אז כמובן, לכיוון החיובי, גדולה מידה טובה ממידת פורענות, אז כשאדם עושה איזושהי מצווה, איזושהי חסד, זה עזרה לבריות, לא מזיק את הבריות, אלא להפך, עוזר לבריות, לזה גם כן יש שורשים עליונים. וכל חסד וטוב שאדם עושה, אדם ממשיך את הכוח החסד הכללי, ממקורות העליונים, כוח של חסד שנמשך ומתפשט בעולם. יכול להיות בלי כוונה, יכול להיות בכוונה ליהנות, יכול להיות בכוונה ממשית לעשות חסד, לפי המדרגות של הכוונות, כך גם העוצמה והכוח המתפשט מהמקורות העליונים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה זה לקשור את זה עם מתן תורה. גם המשפטים הפרטיים, גם הדברים היותר בן אדם לחברו, יותר דברים פרטיים קטנטנים, שייכים למקור העליון, למקור האלוקי. נראה אם הבאתי פה. אז יש לנו משפטים. בפרשה הזאת יש לנו שלושה חלקים. פרשה ראשונה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשה שנייה, אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, לא תהיה לו כנושה. כאילו פרשה בפני עצמה. אחר כך, החלק האחרון של הפרשה, הנה אנוכי שולח מלאך. פרשת הגאולה, עלייה לארץ, כניסה לארץ ישראל, וההלכות המיוחדות של כניסה לארץ ישראל. על פרשה האמצעית, אם כסף תלווה את עמי. לא תהיה לו כנושה. זה מצוות הלוואה ואיסור ריבית. המהר"ל מסביר בהרחבה שכל עניינו של איסור ריבית נובע מהחשיבות של לתת הלוואה ללא ריבית. ולכן כשאדם נותן הלוואה בריבית, הוא הורס מצווה גדולה ועצומה מאוד מאוד. כי בעצם המצווה הזאת של ההלוואה היא מצווה שמראה את החיבור בין עם ישראל זה לזה. את העזרה הדדית, שאדם עוזר לחברו, שאדם מוכן לתת משלו את ממונו כדי לסייע לחברו. וזה מבטא את עניינו של ישראל, שעם ישראל הוא עם אחד, הוא עם מחובר יחד. ואם אדם, במקום לתת הלוואה ולעזור לשני, הוא נושה בחברו, הוא נושך את חברו על ידי שהוא לוקח ריבית, הוא עושה בדיוק ההפך מהמגמה של מצוות ההלוואה, הוא פוגם באחד השורשים היותר גדולים של עניינם של ישראל. ולכן ריבית בגימטריה זה תף ריש יוד בית. כלומר, זה שקול כנגד כל המצוות. כאילו המצווה הזאת כנגד תף ריש יוד בית האחרות של המצוות. והתורה אומרת שבגלל זה אם ישראל ילוו וישמרו על המצווה הזאת, הם נכנסים בזכות זה, הם יורשים את הארץ, כי הארץ היא מבטא את עניינם האחד של ישראל. ישראל עם אחד מצד הגוף ומצד הנפש, כנגד היותם אחד מצד הנשמה, נאמר אנוכי השם אלוקיכם, זה נאמר על מצוות ריבית. ומצד הגוף, האחדות שיש להם זה ארץ, ארץ אחת, ארץ ישראל. מכאן אמרו, כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים. מה פירוש מקבל עול מצוות ריבית? מלווה ללא ריבית, זה נקבל עול מצוות ריבית. לא שהוא לא מלווה, והוא לא מלווה בריבית. הוא מלווה ולא בריבית. הוא מקבל עליו עול מצוות ריבית. אז מקבל עליו עול מלכות שמיים. כל המודה במצוות ריבית, מודה ביציאת מצרים. כל הכופר וכו', כאילו כופר ביציאת מצרים. עול ריבית, כן. והגודל של העניין הזה, מפני שהעניין הזה מתמשך, לכאורה מה זה יותר חמור מגזל, שהתורה כל כך חידדה את החומרה שבדבר הזה, כי ריבית זה דבר מתמשך שאנשים נותנים תמיד אם נכשלים בדבר הזה. מה זה גזל? זה דבר חריג. מתים שהחיה יחזקאל כולם עמדו, חוץ מאחד שנתן בריבית, שדבק בו העדר, ואין לו תחייה. כך אומרים חז"ל. זה עניינם של ישראל, האחדות. קשור במה שאנחנו הזכרנו מקודם, מחצית השקל. שבת גם, קראנו את פרשת שקלים, מחצית השקל. וזה עניינה של המצווה הזאת, מצווה מיוחדת במינה המאחדת את כל ישראל להיות אחד. כולם משתתפים במחצית השקל, כל אחד נותן שווה, הדל לא ימעיט, השיר לא ירבה, כולם נותנים בשווה וכולם נעשים מאוחדים ומצווה נעשית של כולם. יש הבדל בין שותפים ובין כלל. כלל זה מציאות אחת של כל כללות ישראל. שותפים זה הרבה אנשים שמשתתפים, אבל בעצם כל המטרה של השותפים זה שכל אחד רוצה להרוויח בשותפות הזאת. כל אחד נכנס לשותפות לא כדי לתת, אלא כדי לקבל. כלל, פירושו של דבר שאין כאן החשבונות הפרטיים, יש כאן ההתבטלות, ההשתייכות של כל היחידים אל הכלל כולו. אני מסביר את הדבר הזה. יש כמה נפקמינה לכמה הלכות גם בפועל, ההבדל בין שותפים לבין כלל. ציבור זה כלל. הדוגמה הזאת של ריבית גם כן היא מדינה, למשל מותר לה ללוות לאנשים בריבית, ללוות מאנשים בריבית, מכיוון שזה לא אישיות אנושית, זה לא הרבה אנשים שהם מלווים. זה כלל, זה משהו מופשט. לא רק מדינה, גם עירייה. כי העירייה היא לא זה לא איזה מציאות של כל אנשי העיר שותפים ברכוש של העירייה, ומין גדר של שותפות כזאת כללית שיכולים לשבת פעם ולהחליט בוא נחלק את כל הרכוש בינינו, כי אנחנו כולנו שותפים, אף על פי שבאמת כל האזרחים כולם הם בעצם הם העיר, והעירייה היא לכאורה מייצגת את כל הציבור מסוים מוגדר, ואף על פי כן זה לא גדר של שותפות, זה גדר של כלל. נפקא מינה, למשל, אסור להקריב קורבן פסח על חמץ. לא תסבח על חמץ, זם זבחי. ולא רק קורבן פסח, גם קורבן של תמיד של בן ארבעים. בערב פסח אסור להקריב על חמץ. אם יש מישהו מהבעלים, יש לו חמץ, עוברים באיסור. ואז נשאלת השאלה. הולכים להקריב קורבן תמיד של בן ארבעים בערב פסח, וזה שייך לכל ישראל, ואם מישהו יש לו חמץ, אחד מכל ישראל יש לו חמץ, אז הקורבן הזה נקרב על חמץ. לא תקריב על חמץ זם זבחי. אז איך אפשר להקריב? קודם צריכים לברר אם לאף אחד בישראל אין חמץ, וזה לא כל כך פשוט. התשובה היא שכלל ישראל זה לא אוסף של פרטים, זה לא פרטים, זה לא שותפות. אין כאן לכל אחד בעלות על הקורבן, כל אחד הוא בעלים על הקורבן, ולכן מקריבים, אם מקריבים את הקורבן הזה, אז המקריב עושה איסור שהוא מקריב על חמץ, והבעלים עושה איסור שהוא מקריב על חמץ וכדומה. זה קורבן של הכלל. הכלל זה משהו מופשט. אין לו בעלים. כלל ישראל הוא הבעלים של הקורבן. זה גדר אחר, גדר מיוחד של כלל. וזה המצווה של מחצית השקל, זה עניינה. כלומר, כל אחד נותן מחצית השקל משלו, וזה נבלע בתוך המציאות הכללית, ולכן כל אדם שנותן חייב להיות יכול לתת את זה לציבור, לדעת לתת את זה לציבור יפה יפה. נזכרנו שלכן קטן לא יכול לתת מחצית השקל, מכיוון שהוא לא יכול להקנות. יש על זה דיון, מה יהיה אם הקטן נתן מחצית השקל, מה יהיה עם הקורבן ציבור? האם אפשר להקריב? שוב פעם נכנס כאן הנקודה הזאת של המרכזית, שהקורבן הוא נקנה מהציבור. אז יש דעה באמת, המלכת חינוך דן בדבר הזה, והוא אומר שזה בטל ברוב. הוא מביא דעה של שר המלך שזה בטל ברוב. אבל שואל על זה אבני מילואים, מה זאת אומרת בטל ברוב? ממונות, הממון של יחיד יכול להיות בטל ברוב? אחד ליפול לכיס שלו, לכיס הכסף, ייפול מטבע של מישהו אחר, הוא יגיד, ביטול, יש ביטול ברוב, לא צריך להחזיר לך. זה בטל ברוב, כן? לא מכירים את המטבע, אם מכירים אותה, אז מה צריכים להחזיר, אבל אם מכירים, זה בטל ברוב. אין בדיני ממונות דיני ביטול ברוב. צריך להסביר, למה בכל זאת, איך אפשר להקריב אם מישהו קטן נתן מחצית השקל. אז אבני מילואים מתרץ את הדבר הזה, אבל כל פנים, הגדר של כלל זה הופך את כל הציבור כולו למציאות אחת. אנוכי השם אלוקיך, לא נאמר בלשון רבים, אנוכי השם אלוקיכם, אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים, אלוקי כלל ישראל. נדמה לי שבשבוע שעבר דיברנו גם, שגם זה כאילו אלוקיך שכל יחיד ויחיד. כל אחד צריך להרגיש שריבונו של עולם הוא אלוקיו כאילו שלא בלבד. אבל גם אנוכי השם אלוקיך, כלל ישראל. אתה, כל הכלל כולו הוא כלל אחד, הוא מציאות אחת. וריבונו של עולם אלוקי כללות ישראל. מצוות ריבית, מצוות איסור ריבית, כן? מצוות נתינת הלוואה ללא ריבית, היא המצווה שמבטא את עניינם הכללי של ישראל. זה המצווה שכשאנחנו פוגשים אותה במצוות הזו של מחצית השקל. ובהמשך של הפרשה, יש לנו פסוק, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אנשי קודש, הביטוי הזה הוא דורש תשומת לב מיוחדת במינה. הזוהר עומד על כך, והזוהר אומר, זכאים ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה להוקיר אותם יותר משאר בני העולם. בתחילה אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ולא הסיר אהבתו הגדולה עד שקרא להם וגוי קדוש. זה כבר מדרגה יותר גדולה. ממלכת כהנים, מדרגה אחת. כלומר, כהנים נושאים תפקיד, נציגים של ריבונו של עולם, כביכול, משרתיו של הקדוש ברוך הוא. לא הסיר אהבתו הגדולה עד שקרא להם וגוי קדוש, שזה יותר. והוסיף חיבתו עד שקרא להם כי עם קדוש אתה. יש מדרגות, יש גוי קדוש ויש עם קדוש. ועוד הוסיף וקרא להם ואנשי קודש תיון לי, שזה יותר מהכל. יש הבדל בין עם קדוש ובין אנשי קודש. יש קדוש ויש קודש. קודש זה מדרגה עליונה, אומר הזוהר. מדרגת החוכמה, כמו שאנחנו אומרים, ראשית חוכמה יראת השם, וגם קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה. כל אוכליו ישמו, מראה תבוא עליהם. זה נקרא ראשית, ראשית חוכמה יראת השם, וגם ישראל נקראים קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. שניהם ראשית זה התחלה. ראשית פירושו של דבר זה התחלה, כי החוכמה היא המדרגה, היא המקור של כל המציאות בעצם. הכל מתחיל מהחוכמה העליונה, האלוקית, ריבונו של עולם, כיוון בחוכמתו הוא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים, בתרגום יש בחוכמתה. כלומר, המקור היותר עליון, יש בהתחלה מחשבה, אחר כך בא ביצוע, יישום של הדברים, בפועל, המימוש של הדברים בפועל, הראש לכל זה המחשבה. וקודש, שם זה הקודש. שם זה המקור היותר עליון. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כיוון שישראל נקראו קודש, לכן כתוב בשר בשדה טריפה לא תאכלו, שכיוון שישראל שלמים בכל, אין להם לינק ממקורות, לאכול דברים שהם טריפה, כן, שהם לא מתאימים למדרגה של הקדושה, לכלב תשליכון אותו, כן. פעם הנזיר שאל את הרב, מה זה קודש? הרב חשב, אמר, המתגלה בקדושה. גם קדושה קשה להסביר. הנזיר בהקדמתו לאורות הקודש, הוא אומר שאין המושג הזה קדושה בלקסיקון הפילוסופי. אין. המושג קדושה הוא מושג על פילוסופי. הפילוסופיה עוסקת במה שאפשר, שהשכל האנושי יכול להבין. מה שהשכל האנושי לא יכול להבין, מה שלמעלה מהשכל האנושי, זה לא, בזה הפילוסופיה לא מגיעה לזה. וקדושה זה השראה עליונה שלמעלה מהשכל האנושי. זה המושג של קדושה. קדושה זה שפע שיורד. ויש מקור לקדושה. הקדושה יורדת, קדושה מופיעה, כן? ויש לה מקור. יש קדושה, ויש קודש, ויש קדוש. קודש, קדוש, קדושה. אם אנחנו נסתכל על צורת המילה, קודש זה קוף דלת שין, בלי וו, השורש, הפנימי, זה קודש. אנשי קודש תיון לי. קודש ישראל להשם. ישראל הם במדרגה של קודש. גם היובל הוא קודש. מדרגה מיוחדת, עליונה מאוד מאוד. זה הקודש. מהקודש הזה מתפשט השפע, זה המקור, המקורי, אמרנו, במדרגה יותר עליונה. מתפשט אחר כך מהקודש לקדוש. נוסף וו. יש שפע יורד, צינור, וו, מלמעלה, מהקודש אל הקדוש. ונהיה קדוש. ואחר כך הקדוש מתפשט ומופיע בקדושה. עם ה', חוץ מהו, נוסף ה'. ה', כמו שאמר על מסביר, שאל זה התפשטות עם מרכז. כלומר, שפע, שפע יורד, שפע גדול. קדוש לשון זכר, קדושה, לשון נקבה, המשכיות של התפשטות של שפע. מדרגות, מדרגות. וישראל נקראים קודש. במדרגה היותר עליונה. הקדוש ברוך הוא לא זז מחבבם. קרא להם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואחר כך כי עם קדוש. ואחר כך קודש עלה למעלה. במדרגה יותר עליונה. קודש ישראל לשם. קודש מאנשי קודש תיון לי. לי. מדייק הזוהר. אנשי קודש תיון לי. מדרגה מיוחדת גבוהה של המדרגה של הקודש הזה, אתם שלי, אתם שייכים לי. לדעת עניינם של ישראל. וכפי שאמרנו, ההמשך בפרשה, הפרשה עוסקת בגאולה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמוך בדרך, והביא אחי אל האמורי והפריזי, וכו', והכחדתיו. ויש כאן הלכה מיוחדת, שלא יושבו בארציך, לא תכרות להם ולאלוהים ברית, לא יושבו בארציך, כי פן יחטיאו אותך לי, איסור מיוחד להשאיר בארץ ישראל זרים, נוכרים, עובדי עבודה זרה. לא ישבו בארצך. יש איסור אחד שלא תכונם, ויש איסור נוסף שלא ישבו בארצך. צריכים לזכות לקיים את זה. כל שנה אנחנו חוזרים על זה, עד שבסוף זה יתקיים. זה מזכיר לי, עכשיו התחילו לעשות חפירות על יד הכותל, על יד הר הבית. יש תסיסה גדולה מאוד בעולם הערבי שיש כוונה ליהודים להפיל את המסגד שלהם. באה הממשלה ואומר חלילה וחס, אין כוונה כזאת. והערבים לא מאמינים. למה הם לא מאמינים? למה הם לא מאמינים? הממשלה משוכנעת שהיא לא מתכוונת לזה, וערבים לא מאמינים. מפני שהם אומרים שכל יום היהודים בבוקר, בצהריים, בערב, אומרים, מתפללים ובני ירושלים, ירושלים תיבנה, וגם בברכת המזון, ורוצים לבנות את בית המקדש, ובאמת להפיל את אל-אקצא. ובאמת שלא יהיה מסגדים שם. וזה חושבים, ויש 26 חברי כנסת, לפחות שהם כל יום מתפללים ואומרים את זה. זה אחוז ניכר בכנסת. אז מה הממשלה מבלבלת את המוח? מה היא אומרת שהיא לא רוצה להפיל את אל-אקצא? כן, הם רוצים להפיל את אל-אקצא. באמת רוצים כולם להפיל את אל-אקצא. מה? אז לא, אבל לא עכשיו. שיבוא משיח. ואז גם אתם תסכימו. זה כבר לא נתקבל על דעתם, ההסבר הזה. אז מה אנחנו צריכים להגיד? הנה חינמי. נכון, אתם צודקים. זה שלנו, ואנחנו רוצים להפיל את אל-אקצא, ואנחנו צריכים לבנות שם את בית המקדש. וזה הכוונה שלנו. מה? מדיניות לא אמיתית, לא עובדת. אי אפשר לשכנע. הם יודעים שאנחנו השבת קראנו, לא ישבו בארצך. בן יחטיא אותך לי. הם לא שייכים פה. מה אנחנו אומרים? לא, שבוא משיח. כל העמים יסכימו שהם יתפנו מארץ ישראל. הם יבינו את זה, יעשו את זה מרצונם. הם לא רוצים לשמוע את זה. ואחר כך, צד אחד אנחנו אומרים שיבוא משיח, אז מה אתם דואגים? אחר כך אנחנו אומרים, בכל יום מחכה לו שיבוא. נו, אז אתם מתכוונים מחר? אתם לא מתכוונים לאחר זמן. אתם מתכוונים, אם איזה אפשר שיהיה היום, שיהיה מחר. צריכים לנהל מדיניות אמיתית. כן, אנחנו חזרנו הביתה, חזרנו לארץ ישראל, זה השלנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להתקדם לקראת התפקידים הגדולים שלנו. לפחות צריך להגיד את זה בבתי המדרש. אם לא אפשר, אם הפוליטיקאים לא יכולים להגיד את זה, אבל לפחות אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר לעצמנו, ולא שאנשים משתכנעו שאין לנו כוונות כאלה. כן? אנחנו נאמנים לדברי התורה, ולאיסור לא תכרות להם ולאלוהים ברית, ולחיוב לקיים את ההלכה שלא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, וכו'. ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי השם, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. איזה סיפור סיפר משה? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. אומר רש"י, מצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים, זה שבע מצוות שנסתבו בני נוח, ושבת, וכיבודה, והם, ופרדומה, ודינים שניתנו להם במראה. כך מפרש רש"י, שהוא סיפר להם את כל הדברים הללו. זאת אומרת, זה היה לפני מתן תורה, והוא מספר להם את הדברים. הרמב"ן לא מסכים עם זה, שהוא מספר להם כבר מה שנצטוו, דבר שנצטוו, זה דבר צריך להיות דבר חדש. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, מה הפירוש ויספר להם? מה, זה סיפור? להגיד להלכות זה סיפור? זה לא סיפור. ויצווה אותם. ויאמר עליהם, כה אמר השם, שבת, מצוות כיבוד אב ואם, פרה אדומה, דינים, כל מה שניתנו במראה. צריך להגיד בלשון ציווי, למה ויספר? אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שמשה בהתחלה ציווה אותם, את המצוות הללו. וישראל קיבלו את המצוות וקיימו. והוא עלה אחר כך לשמיים וקדוש ברוך הוא וסיפר ואז הקדוש ברוך הוא ראה כמה הקדוש ברוך הוא שמח בקיומם של המצוות ואיזה שעשועים גדולים זה עושה בפמליה של מעלה שישראל שוברים את השבת ושומרים את הכיבוד אב ואם ואת כל המצוות שדינים ושמחים כל כך מאוד על המצוות וזה עושה שמחה גדולה בפמליה של מעלה. אז הוא סיפר להם כמה הקדוש ברוך הוא שמח במצוות האלה. הם אמרו, אם זה עושה שמחה גדולה כזאת בפמליה של מעלה, ויען כל העם, כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, אז שיתן לנו עוד מצוות. אם המצוות כל כך עושים שמחה בפמליה של מעלה, ועושים שעשועים גדולים לריבונו של עולם, אז נעשה עוד מצוות ועוד מצוות, כל אשר דיבר השם נעשה. כי אכן כך הדבר, כי באמת כשישראל מקיימים מצוות, זה עושה שמחה כביכול לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שמח ומשתעשע וכאילו מספר לכל פמליה של מעלה, ראו את בניי, איך שהם עושים את רצוני ואיך שהם מקיימים את המצוות והם מתאמצים על זה ומתייגים על זה וזה לא הולך להם בקלות, ואף על פי כן שמחה גדולה בפמליה של מעלה. אנחנו נכנסים לחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, וכבר דיברנו קצת, הזכרנו מקודם את הדברים, ואכן זה מצווה מיוחדת. חכמים מקיים מצוות חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חכמים אמרו לנו לשמוח בחודש אדר, לשמוח. על מה לעשות? לשתות כל יום קצת יין, אולי גם זה רעיון. אבל המטרה היא השמחה, לא המטרה היא השתייה. המטרה היא השמחה. אז יש יין ישמח לבב אנוש, ויש גם פיקודי השם ישרים משמחי לב, וזה שמחה מיוחדת במינה. אם אדם עוסק בתורה, ובשמחה של מצווה, זה השמחה היותר גדולה. ואתם יודעים שכבר התלבטו חכמים, רצו לגנוז את ספר קהלת, בגלל שיש שם סתירה בספר קהלת. שמצד אחד כתוב, לשמחה מה זו עושה, זאת אומרת שאין מקום לשמחה, ומצד שני כתוב, איך כתוב? מה? לא. מה? משבח אני את השמחה. אז מה, אז כן לשבח את השמחה, או לשמחה מה זו עושה? זה סתירה נוראה, כי זה סתירה בכל שיטת עבודת החיים. מה, צריך להיות כן בשמחה או לא בשמחה? ברצינות, בכובד ראש, או בשמחה? רצו לגנוז את ספר קהלת. ועד שבאו חכמים ואמרו שבעצם אין כאן סתירה. יש שמחה ויש שמחה. יש שמחה של מצווה, ושבח אני את השמחה, זה שמחה של מצווה. ויש שמחה שאיננה של מצווה, שעל זה נאמר, שמחה מה זו עושה. זאת אומרת, השמחה שחכמים התכוונו אליה, כנראה שהם התכוונו לשמחה הזאת, של לשבח אני את השמחה, זאת אומרת, שמחה של מצווה. החודש הזה, שאדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה חודש של פיתוח השמחה בעבודת השם. של לעשות מצוות בשמחה. לשמוח במצוות. וזה עבודה. יש אנשים שמקיימים את המצוות, אבל לא בשמחה, או בשמחה מסוימת, ולא אפשר להגדיל אותה. ללמוד תורה, לומדים כי חייבים, לומדים כי זה נכון, לומדים כי זה חשוב, לומדים מהרבה סיבות, וגם קצת שמחים. אבל מרבים בשמחה, לא קצת. נכנס אדר מרבים צריכים להרבות בשמחה, להרבות בשמחת התורה, לצאת מכל סדר באיזה נחת רוח גדולה. אז הרגשה ככה, למדנו את תורת השם, הבנו עוד תוספות, הבנו עוד סוגיה, ביררנו עוד מחלוקת, קפנו עוד איזה דף, להיות בשמחה, לא לצאת מהסדר ולהגיד יכולנו להספיק יותר, וחבל שלא הספקנו, וכיוונו קצת, אבל זה לא הבנתי, תמיד לראות את מה שחסר. לראות באדר, לראות את מה שיש. הספקתם תוספות, רציתם שתיים, אבל הספקתם תוספות, אי, זה נפלא. זה יוצא מן הכלל. כן? ואפשר מתוספות ליהנות מאוד מאוד. מספרים על אחד מגדולי ישראל, שהוא ראה גוי שמן. הוא שאל, מאיזה תוספות הוא ישמין? הוא לא חשב שאפשר להשמין מדבר אחר. הנאות יכול להיות מתוספות. יש גם אומרים שמרבי עקיבא איגר, יש אומרים מקצות, יש אומרים מכל זה. אבל מאכילה? זה לא יכול להיות. אז אנחנו בעזרת השם נעשה את החודש הזה לחודש של התרוממות, של שמחה, לראות את הטוב, לראות את הטוב האלוקי, לא לעסוק במה שחסר, ולא להיות מודאגים, אלא להישען על ריבונו של עולם, לבטוח בו ולהיות בשמחה גדולה. וכשיש שמחה, יש גם שפע. כשאדם שמח, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע של טוב. חס וחלילה, כשאדם מודאג, בא אליו, אשר יגורתי, אומר הפסוק, בא לי. מה שאדם מפחד, הוא בא. ואחר כך הוא אומר, נכון שצדקתי שפחדתי. הוא לא מבין שהפחד הביא לו את זה. וכשאדם בשמחה, אז משפיע עליו שפע של טוב. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. שבוע טוב וחודש טוב.